חברים, אני מבקש להציג בפניכם כמדי שנה את תמונת הספיד של עיריית אשדוד בעשור האחרון, בשנה החולפת ובשנה הבאה, כדי שנקבל מושג איפה אנחנו נמצאים לאור כל הדיווחים גם בתוך הארגון, גם בתקשורת, על ההחלטות שקיבלנו בתהליך הכנת תקציב 2020. כן גרעון, לא גרעון, קיצוצים, לא קיצוצים, כדי שנדע איפה אנחנו באמת עומדים, בלי להסתיר ובלי ליפות שום דבר. אז קודם כל נתחיל בזה שאין גרעון, אנחנו לא נסיים את 2020 בגרעון. היה ברבעון השלישי דוח כספי עם גרעון של 17 מיליון שקל, פעם ראשונה בתולדות אשדוד בעשור האחרון לפחות, שזעזע אותנו. ואנחנו יודעים איפה הוא בא, אנחנו יודעים, הוא בא מהמקום הזה שהתוכניות שלנו לתקבולים במשרדי ממשלה ומגופים שבנינו עליהם, וידענו שהם יהיו מותנים, שמנו אותם בתקציב כמותנים, לא מומשו. אנחנו עושים את המותנה כדי לראות באמצע השנה האם באמת התוכניות שלנו מתממשות. ראינו בסביבות יוני שהן לא מתממשות, ונקטנו בפעולות, בעיקר החלטה לא לשחרר מותנים, בחלקים מסוימים גם לוותר על פרויקטים שהם לא חיוניים, כדי שהשנה תסתיים באיזון. במיוחד שאנחנו מקבלים דוח כספי שמראה על 17 מיליון שקלים גירעון. לא יכולים לעשות לעצמנו. כל הפעולות שעשינו, אני יכול להגיד, לבשר, שלמה רוטנברג, אני יכול להגיד שכתוצאה מכל הפעולות שעשינו, הצפי לסוף 2019 הוא איזון, אולי אפילו עם עודפים קלים, אני לא יודע להגיד כמה. זה בצד אחד. בצד השני, אנחנו מחזיקים את העודף הנצבר שלנו, שעומד על 36 מיליון שקלים, שתמיד אנחנו יכולים להשתמש בו, וגם עכשיו יכולנו להגיד, מה, למה לא? גרעון, גרעון, לא הספקנו, בוא נוציא את מה שתכננו, יש לנו 36 מיליון שקלים. לא. זה ביטוח ממש לתקופת חירום קשה שאין לנו ברירה אלא לשמור אותם בצד. ולכן אנחנו נסיים את שנת 2019 באיזון ואולי אפילו בעודף, בלי קשר לעודף הנצבר של 36 מיליון שקלים. ובכל זאת, כדי שנראה את המספרים מול העיניים, אנחנו, ולפני כן, כולנו חשופים לתקשורת, קוראים, שומעים, ואני רק רוצה להביא לכם מקבץ של כתבות, מהחצי שנה שנה האחרונה, בעיתונות הכלכלית, על מה שהולך לקרות, מה שקרה כבר בשנה האחרונה, ומה שהולך לקרות בשנה הקרובה, מבחינת התקציב. קיצוצים נרחבים גם בצהל וגם במשטרה, ועדת כספים שאישה קיצוצי 4 מיליארד שקלים, אני מעביר, אל תעבירו לי. והתוכנית של החשכ"ל בשנת 2020, היא אומרת שהממשלה והאזרחים יסתפקו בתקציב מצומצם. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להיות בת יענה ולטמון את ראשנו בחול, אנחנו מודעים לכך שאנחנו בתקופה לא פשוטה מבחינה כלכלית. הנגיד מזהיר שהגירעון עלול להתייצב על יותר מ-4.5%, זה אומר שגם התקציב הבא שיאשרו אותו, הוא יהיה תקציב מקוצץ בכל התחומים. חינוך, תרבות, ספורט, תשתיות, אין תחום שלא הולך להיפגע בשנת התקציב של מדינת ישראל הבא. וכתוצאה מזה, אנחנו מגלים אחריות ובונים את התקציב שלנו לתרחיש הגרוע ביותר. והיה ונתבדה, נפלא, תמיד קל מאוד להוציא כספים ועודפים, אבל אנחנו לא מנסים לעצמנו לקחת סיכון. בוא נראה מתי, לפי המועדים, נניח שיש בחירות, יש בחירות בשני למרץ, ונניח שהתוצאה היא חד משמעית, ועומדים בכל לוחות הזמנים המתוכננים, רק באוגוסט 2020 אנחנו נהיה עם תקציב ממשלה מאושר בקריאה שלישית 2020. זאת אומרת, עד סוף השנה הזאת לא נדע מה צפוי לנו. ועד אז, בהוראת החשכ"ל, המדינה מתנהלת ב-1 חלקי 12. על כ-12 זה לא אידיאלי. ואני לא צריך לספר לכם על כל התקציבים, גם בחינוך, ברווחה, שאנחנו לא יכולים בלעדיהם, בתשתיות, בכבישים. אגב, אנחנו עושים העברות מרגיל לפיתוח, כדי להקל קצת על הרגיל, כי הפיתוח הוא יותר ארוך טווח, ואנחנו יכולים להתקדם איתו בהדרגה. גם שם, אם לא יהיה לנו את הפיתוח, לא יהיה לנו על מה להסתמך. גם הסכם הגג, שאנחנו לא מתקדמים איתו, אתם יודעים, עשו אותנו בבית המשפט בפארק לכיש, עכשיו אנחנו עם שלוש תכניות שלאט לאט מתקדמות. אז זאת תמונת המצב. בואו בכל זאת נראה את התקציב הרגיל לאורך השנים, מ-2010 ועד היום. אתם הולכים לראות שב-2019, 1.697 מיליארד, וזה התקציב, זה צפי הביצוע. זה בעצם התקציב ללא המותנה. אם המותנה, נכון, הוא יותר גבוה, הוא 1.8 מיליארד ומשהו. אז שמסתכלים עליו, אחד העיתונאים שדיבר איתי, אמר לי, מה אתה אומר שהתקציב הולך לצמוח? הוא הולך להיות יותר נמוך, כי עכשיו הוא 1.8 מיליארד, ושנה שעברה הוא היה 1.826 מיליארד. אני אומר לו, 1.826 מיליארד היה עם המותנה, עם התחזיות האופטימיות, לא ידע, מישהו ידע שיהיו שלוש מערכות בחירות? אף אחד לא ידע. לכן, צריך להסתכל על התקציב האמיתי, שהוא גם תקציב הביצוע, שהוא 1.697 מיליארד. ביחס לתקציב הזה, אנחנו מאשרים היום 1.8 מיליארד, שהוא צמיחה של 100 מיליון שקלים, שזה עדיין מכובד וסביר. זה לא 7.5-10% שאנחנו רגילים כל שנה בעשור האחרון, אבל זה עדיין ודאי לא קיצוץ, ודאי לא פגיעה משמעותית. אם נראה את זה את ההתפתחות לאורך השנים הקרובות, אם נעשה הפרדה בין המותנה, קשה לראות מכאן את הזה, אבל יש לכם מול העיניים, אתם הולכים לראות את זה. תקציב ביצוע הוצאות זה הירוק, האדום זה התקציב כולל המותנה, זה הגרף העליון ביותר, והכחול זה התקציב ללא המותנה. אפשר לראות את ההתפתחות לאורך כל השנים, בסך הכל, אנחנו עם אותו שיפוע, עם אותו גרף של שיפוע, שאם לוקחים את הכולל, כולל המותנה, אז הוא ישר. אתם רואים ב-1.826 מיליארד, הוא ישר, אבל הוא לא אמיתי, כי האמיתי הוא 1.697 מיליארד. ואם רואים במספרים מול העיניים, אז אפשר לראות את זה גם עוד פעם. הצפי לביצוע 2019 הוא 1.697 מיליארד, הוא התקציב הבסיס שאיתו אותו ישנו, לא כולל המותנה, שהמותנה לא יצא, ולכן השנה התקציב בכל זאת צומח בכמעט 100 מיליון שקלים. הגרף הבא מראה, מנטרל את האפקט של השכר. אנחנו תמיד טוענים כלפי עצמנו וטוענים גם כלפינו, שכתוצאה מצמיחה בשכר, תוספת של משרות וכו', אז זה לא חכמה גדולה להגיד, התקציב צומח. השקף הזה מראה לנו שגם אם מנטרלים את השכר, השיפוע הוא אותו שיפוע. שיפוע אותו שיפוע, זה אומר צמיחה בפעולות, היא עקבית מ-2010 ועד 2020 באותו שיפוע, ואפילו אם מסתכלים טוב על הקטע האחרון בין 19 ל-20, אז השיפוע נעשה אפילו טיפה חד יותר. זאת אומרת, על פניו, שיעור הצמיחה בפעולות בין 2019 ל-2020 הולך להיות טיפה יותר טוב אפילו, כל זה כמובן במסגרת ההתנהגות האחראית שלנו. לא התנהגות שאומרת יש לנו תקציבים בכמות בלתי נדלת ואנחנו עושים מה שאנחנו רוצים. וזה לא בושה להגיד, אנחנו אחראים, לא בושה. להפך, אנחנו מתעוררים בזמן, הזיזו לנו את הגבינה, גם בממשלה וגם ברמה המקומית, ואנחנו מתנהגים בהתאם. אם נראה את החלוקה של ההכנסות, מה נקבל מהתקציב הרגיל, איך אנחנו מגיעים ל-1.8 מיליארד, אז הארנונה היא המקור העיקרי, כמו שאתם רואים, 44%, 794 מיליון שקלים. יש לנו מהחינוך 417 מיליון שקלים שהמדינה נותנת, שאנחנו מאמינים שלפחות בזה המדינה תעמוד, מקווים שלא יהיו קיצוצים בתחום הזה ושנקבל את מה שמגיע לנו. רווחה, 224 מיליון שקלים. ועוד תחומים נוספים, אנחנו קולים גם פה את ההנחות שהם 6%, זה האחוז פחות או יותר קבוע, סביב 100 מיליון שקל פלוס מינוס כל שנה, היטלים 93 מיליון ואחר 159 מיליון. ההוצאות הן מקבילות, הן אותו דבר. פחות או יותר, החינוך זה הסעיף הגדול ביותר, 612 מיליון שקלים, שמהווה 34% מסך התקציב, הרווחה אותו דבר, ושאר המרכיבים שאנחנו מכירים כמדי שנה. אם לוקחים את הביצוע של הכנסות מארנונה בחלוקה, לפי גבייה בפועל, מגורים ועסקים, אז אפשר לראות שבמגורים אנחנו עם עלייה מתונה מאוד כל שנה, זה הגרף התחתון. מדוע? כי אנחנו לא מעלים מארנונה מעבר למה שמשרד הפנים מחייב אותנו. בין 1.5% ל-2.5% מדי שנה. רואים את השיפוע בעסקים, שם הצד טיפה יותר טוב, כי עסקים נותנים יותר ארנונה, התעריפים יותר גבוהים, השיפוע הוא טיפה יותר גבוה, בסך הכל אנחנו מקבלים את אותה עלייה עקבית במהלך כל השנים, ובשנה, בשנת 2020, הצפי הוא ל-793, אתם רואים שההבדל הוא סך הכל 11 מיליון שקלים. זה מה שאנחנו מוסיפים משנה לשנה, מ-2019-2020, עוד 11 מיליון שקלים. עכשיו תחשבו, מול זה הטייס האוטומטי, שהוא עשרות מיליוני שקלים, עם כל הפרויקטים האחרים שאנחנו רוצים לקדם, זה לא פשוט לנהל תקציב בצורה כזאת. לכן אנחנו היום חושבים לא רק על ההתייעלות הפנימית שלנו והאחריות וכן הלאה, אלא גם סדר עדיפות אחר. ניצלנו את ההזדמנות הזאת, וחייב להגיד בהגינות, שנה שנייה של קדנציה, שנה ראשונה אי אפשר היה, סיימנו את הבחירות ומיד אנחנו צריכים לאשר תקציב. שנה שנייה של קדנציה, שאנחנו עדיין יכולים כולנו להיות אמיצים מול הבוחרים שלנו, ולקבל החלטות קשות, לוותר על דברים שהם לא חיוניים, לוותר על מותרות, לתעדף דברים שהם חשובים בשירות לתושב, בתחומי החיים שחשובים, שוב, בממוצע של מה שאנחנו כולנו מייצגים, כל אחד מייצג את תפיסת העולם, את התושבים, את המגזרים, בממוצע הכללי, ועשינו דיונים במשך החודש, חודשיים האחרונים, מאוד עמוקים וטובים, שאני לא עשיתי בכל העשור, כדי לייצר סדר עדיפויות חדש ואמיתי, זאת אומרת אמיתי, שהוא תואם באופן המטבי והאופטימלי את הצרכים של העיר. אני יכול להגיד לכם ככה טנטטיבית, למשל בעולם של האירועים, אני חושב שעשינו טוב, רצינו לעשות מהפכת תרבות, השקענו המון, הגיע הזמן להתמתן בתחום הזה של האירועים. לא רק אנחנו עושים את זה, כל מדינת ישראל עושה, בהוצאות של האומנים שמגיעים אלינו באירועים הגדולים, במספר האירועים, באיכויות שלהם, אנחנו אמורים להיות הרבה יותר מתונים. אם ניקח את הצדדים האחרים שאנחנו יכולים לקבל מהם הכנסות, אז זה? לא. זה לא בסדר אצלי, אני אמשיך עוד קצת. זהו. ניקח למשל את היתרי הבנייה. זו דוגמה קטנה של מה שקרה איתנו בעשור האחרון מבחינת היתרי בנייה. היו עליות וירידות, אבל בסך הכל לא היינו במקום טוב. והשנה, לוקחים את השנה, אנחנו עשינו קפיצה מאוד מאוד משמעותית. במספר היתרים, אתם רואים את השיפועים מ-2017, השיפוע הגדול מאוד, ובשנה הבאה אנחנו מקווים שיהיה עוד יותר. זה מקור הכנסה נוסף בטווח הרחוק, ומקור הכנסה לקרן הרשות, שמאפשר לנו לפנות יותר מהתקציב שלנו לרגיל, ברגע שיש לנו יותר של הפיתוח. אם נזכור את אחוזי הגבייה שלנו, בסך הכל, ביחס לפורום ה-15, אנחנו ב-95 אחוזי גבייה, ממוצע של עסקים ומגורים, ועם סוציו-אקונומי 5, אנחנו יחד עם באר שבע, היחידים, הם כולם הם 6, 7 ו-8, ובכל זאת, אחוזי הגבייה שלנו מאוד יפים, ונמצאים במקום הרביעי. אם לוקחים את התעריפים לארנונה, בנתונים שהלמ"ס מפרסם, שהמדינה מפרסמת, אנחנו הנמוכים ביותר במגורים, ותסתכלו, המדגניה הגבוהה ביותר, באופן משמעותי, ובעסקים אותו דבר, במקומות הנמוכים ביותר. זאת אומרת שאנחנו לא מכבידים על התושבים שלנו, בכל זאת שומרים על חוסר. אם הולכים לעולם של העודף גירעון מצטבר, אתם רואים את עיריית תל אביב, שהיא אוהבת לחיות עם גירעון המון שנים. והיא מסדרת איתו, היא מאוזנת בשוטף, מקטינה אותה כל הזמן קטן. אמרו לי, זה מתקופת שיש עוד הוא, אתה לא אידיאולוגיה שהוא מכניס... אבל זה לא, אנחנו מדברים פה על אשדוד ועל תל אביב. אנחנו בעודף מצבר של 36 מיליון שקלים, שזה מאוד מכובד ושומרים עליו, והוא עדיין מרשותנו עם כל מה שאמרתי קודם. גם באחוז השכר אנחנו שומרים על רמה סבירה, 34%, ובכל זאת אנחנו הולכים השנה במסגרת ההתייעלות הכוללת לטפל גם בעולם של כוח האדם. אני אומר את זה כאן בכל האומץ, בשם כולנו, אנחנו מבקשים מכל המנהלים שלנו, ראשי המנהלים לאגפים, לעשות בדיקת עומק, כל אחד בתחום שלו, למקסם את התפוקה של המשאב האנושי. זה אומר, עובדים שהתפוקה שלהם לא מספיק טובה, לשפר להם את התפוקה. אנשים שפורשים, אם אפשר לוותר על המחליפים שלהם ולעשות ניוד פנימי, כדי לחסוך תקנים, אנחנו נעשה שם. יצאנו לעצמנו יעד יומרני, הוא לא פשוט, של בין 10% ל-20% הפחתה בכמות כוח אדם. עכשיו, אני חושב שזאת אחריות מאוד גדולה להכריז כזאת הכרזה, וגם לעמוד בה, אני מקווה. יש לה משמעות ארוכת טווח. כמו שראינו, היה גרף שעדפתי לא להראות אותו, הוא קצת מסובך מבחינה חשבונאית, הוא מראה את בסיס המס שלנו, ואנחנו מראים שבעשור האחרון, הייתה נכון אפילו ב-15 שנים האחרונות, כי התחלנו מזה כשהייתי מלא מקום, שהבאנו כאן את חברה סומן, שעשתה בחינה מחדש של חיובי ארנונה והסיווגים במפעלים מסביב, והצליחה להביא לנו עשרות מיליוני שקלים, גם רטרואקטיבית וגם בשוטף, מיצינו את הפוטנציאל הזה. אין יותר. גם עם 97% אחוז גבייה במגורים, 94% בעסקים. אי אפשר יותר מזה לעלות. מצינו שם, מצינו מול המפעלים, מול כל מה. מה שנשאר זה לצמוח אמיתי. מה זה לצמוח אמיתי? זה לבנות, להביא לפה אוכלוסייה, להביא לפה אנשים, להקים גם במקביל אזורי תעשייה, אזור תעסוקה, מסחר ותעשייה, ובדגש יותר על תעשייה, ולנסות להעלות את העיר על מסלול חדש, של צמיחה ארוכת טווח, מה שקוראים צמיחה בת קיימא. זה, ואת העבודה הזאת אנחנו צריכים לעשות כולם, כולל האופוזיציה. אין פה, אנחנו כולנו כאן ביחד דואגים לעיר, כדי שהשנים הבאות יהיו יותר קלות ויותר חזקות. והשנה הזאת, שיש בעיה לאומית, לא רק שלנו, כל מה שתיארתי עכשיו, אלא גם בעיה לאומית, היא שנה מצוינת, כי היא מאתגרת אותנו. נניח שהמדינה הייתה במצב מצוין, עם ממשלה מתפקדת, עם תקציבים בזמן וכן הלאה, יכול להיות שהיינו ממשיכים עם, עם ההתנהלות השופעת. לא, העירו אותנו, הזיזו את הגבינה, אנחנו מגיבים בהתאם. גם בעולם של המלוות אני מזכיר לעצמנו שאנחנו מאוד זהירים. הגרף העניין הוא הסף שנקבע על ידי משרד הפנים לרשות איתנה, מבחינת אחוזי מלוות, שזה בין 47%, 48%, ואנחנו ב-27% ושומרים על זה פחות או יותר באופן קבוע. אתם רואים את הגרף די יציב. גם ביחס לפורום ה-15, אנחנו במקום באמצע סביר, נתניה עם 42%, והרצליה, אחד יכול להתמודד גם 9%, אנחנו די באמצע. גם בעולמות החשובים, חינוך למשל, הגרף עם אותו שיפוע, הגידול בהשקעה בעשור האחרון של 70%, מאוד מכובד. אותו דבר ברווחה, הגידול שם הוא של 230%. גם מה לעשות, אנחנו חושב שאקונומי 5, ונותנים את המענים בהתאם לצרכים. גם בתחזוקה של העיר, שיצא לה שם דבר בכל מדינת ישראל, באים אלינו עורכים, גם מחול וגם מערים אחרות, ומחמיאים לנו לתחזוקה של העיר. גם המדינה אומרת את זה בתחרויות השונות של המועצה לישראל יפה, בדגל היופי שאנחנו מקבלים כבר פעמיים, קיבלנו בעשור האחרון, בדגל היופי שקיבלנו רק לפני שבוע למקלטים הציבוריים, אנחנו משקיעים בתחזוקה. ואני יכול להגיד לכם גם בשם המנכ״ל ובשם ראש מנהל התפעול וכל הצוותים, עם הקיצוצים שאתם תראו אותם, עם ההפחתות, לא קיצוצים, שאתם תראו אותם עכשיו בתקציב, אנחנו נעמוד ברמת השירות שאנחנו רגילים אליה בתחזוקה של העיר. זה מאוד חשוב. השקעה בתושב, גם היא גדלה באופן באמת רגיל, אתם רואים את הגרף, והצפי ל-2020 הוא עלייה מ-7,555 שקלים ל-8,016 שקלים. זה מאוד יפה, מאוד עדיין לא בצמרת של תל אביב, אבל הקצב הוא יפה לאורך כל העשור. אם משווים את זה ביחס לארנונה, אז גם רואים את הפער בין ארנונה למגורים, שהיא באופן טבעי היא לא מכסה. הכחול הוא כולל ארנונה למגורים או גם עסקים? זה מה שהתושב נותן, רק מגורים. זה לא חוכמה, כי גם העסקים, זה קצת מטעה, אבל זה עדיין נותן איזשהו מושג שהשקעה בתושב היא באמת משמעותית וטובה לאורך השנים. אנחנו מודדים את עצמנו גם ביחס למה שמשרד הפנים מצפה מאיתנו בקריטריונים של רשות איתנה. אתם רואים את הנתונים. גם מה שהמדינה מבקשת ומה שהיה ב-2017, 2018 ו-2019. אין החמרה בנתונים שלנו. אין החמרה. אנחנו עומדים בכל הקריטריונים. גם ב-2020 נעמוד בהם ונמשיך להיות רשות איתנה. עד כאן התקציב הרגיל. רוצה לעבור לתקציב הפיתוח בקצרה. הוא גם כן הולך להיות מאושר. אתם יכולים לראות בגרף הזה מצד אחד את העמודה הכחולה הגבוהה שהיא התקציב המצטבר לאורך השנים, והעמודה האדומה שהיא די יציבה לאורך כל השנים. בעשור האחרון הוצאנו בסביבות 200 מיליון שקלים, בין 200 ל-250, תלוי בזה, אני חושב שזה מכובד, זה חוץ מההשקעות החיצוניות של המדינה, כן? הפיתוח אולי בסדרי הגודל הוא הרבה יותר, הוא היה במיליארדים, אבל בתקציב שלנו של הרשות מאוד מכובד. גם הכנסות קרן הרשות, אתם יכולים לראות את השיפוע שחל בין 2018 ל-2019, מאוד מאוד יפה, מאוד יפה. ברשותכם, אני רוצה להחמיא גם לסגן ראש העיר, שיושב ראש ועדת הוועדה המקומית, וגם למהנדס העיר ולכל הסרטים שלהם, על עבודה טובה שהם עשו. הם מכפיל את מספר היתרים השנה, גם שנים קודמות, וזה ישתפר עוד יותר בשנה הבאה, אני מקווה. תקציב הפיתוח, כמו שאתם רואים, קרן הרשות פלוס מלוות, הוא 417 מיליון שקלים. אנחנו נהגנו בשנים האחרונות לקחת בין 100 מיליון ל-120, זה היה פחות או יותר הטווח. בשנה האחרונה השלנו 120, נכון להיום לקחנו רק 95. אנחנו משתדלים כמה שפחות, שוב זה בגלל כמות היתרים והכנסות שעלו השנה. והחלוקה היא, כמו שאתם רואים אותה, חינוך שאנחנו מקבלים מהמדינה לבנייה של גני בתי ספר וכו', למשרד הבינוי והשיכון במסגרת הסכם הגג, תחבורה, תשתיות, ה-UA וכל התחומים האחרים. אפשר לראות את זה גם בטבלה, את ההשוואה הזאת בין 2019-2020. אנחנו נראה בקרן הרשות נעלה, לא הרבה אבל נעלה בקצת. בחינוך אתם רואים ירידה, זה הציפייה לירידה. בהשקעה של המדינה, בפיתוח שלנו, אנחנו במשבר בכלל בשנים האחרונות, לא עומדים בקצב של מה שנדרש מאיתנו בצמיחה של העיר. הרשות המקומית מוציאה לא מעט כספים מהכיס שלה כגישור. היה פה שר החינוך לפני כמעט חודשיים, הצגנו בפניו את הבעיה, אנחנו לא מבטרים, יכול להיות גם שנלך לתביעה נגד המדינה בעניין הזה של תקציבים למערכת החינוך. הם לא מקבלים מענה מתאים. החלוקה של עוגת תקציב הפיתוח עם הפרויקטים החשובים, אתם רואים בחינוך הכוונה להקים 10 בתי ספר, 40 כיתות גן ומרכז טכנולוגי מתקדם בעלות של 20 מיליון שקלים. באמת חשוב מאוד. זה, המרכז הטכנולוגי זה בשיתוף עם משרד החינוך, נכון? זכינו שם בכל קורא, במקום מקיף ב' העתידי שהולך להיות מרכז טכנולוגי. בתיירות אנחנו מדברים על טיילת אורנים, השקעה של 53 מיליארד שקלים. כל מה שאתם רואים זה הולך לביצוע. כמובן, בקצב ובהתפתחות בשטח, אבל עם טברים שמאושרים, שאנחנו נאשר אותם היום, הולכים להשקיע בפארק העירוני 38 מיליון שקלים, שהמקור שלהם הוא בעיקר מהסכם הגג, ופארק אתגרים מחודש, במקום פארק אתגרים הנוכחי, בהשקעה של 38 מיליון שקלים, במסלול של ביוטי. בתרבות וספורט, האיסטדיון שמעכבים אותנו, היינו יכולים לרוץ איתו, אבל בית המשפט עיכב אותנו, מקווים שמדברים שם על 317 מיליון שקלים תקציב, שהמקור שלו יהיה בגדול שליש המדינה, דרך הטוטו, שליש מהתקבולים שאנחנו נקבל מהשבחה של האיצטדיון הישן והשכונה החדשה, ועוד שליש ממקורות כאלה ואחרים שלנו שנצטרך להתמודד איתם, מגרשי אימונים, קריית ספורט, קמפוס ללימודי אומנות במונארט, בהמשך למגמה שהקמנו לפני מספר שנים שעובדת יפה מאוד, מבנים לתנועות נוער ובריכת שחייה ברוב התת. בריכת שחייה ברוב התת, בריכת שחייה חדשה, שגם תהווה עוד איזושהי חלוקת עומס נוספת בעיר בין הציבורים והאוכלוסיות השונות. פה צריך להגיד יישר כוח למנכ"ל רשות הספורט, שהביא לנו שקל מול שקל מהטוטו, ואנחנו נצא לתכנון ולביצוע כבר במהלך השנה הקרובה. זו בשורה מאוד גדולה וחשובה. ברווחה אתם רואים מרכז תעסוקה לנכים ואוטיסטים, מרכז לקשיש, מועדון וטרנים, כולם נמצאים בביצוע. שיפוץ בית אלמוג, הגיע הזמן, 5 מיליון שקלים, שיפוץ של המס ודברים כלליים שחשובים מאוד. במרכזם מבחינתנו הרובעים הוותיקים, שהולכים לקבל השקעה מסיבית מעבר לכל מה שאמרנו קודם, בשדרוג של שוק ור, שדרוג השוק בבית, בהשקעה של כמה זה? 75% מול 25%. אנחנו משקיעים 75% מול 25% של הסוחרים ומשנים את פני השווקים האלה. שלמה, מתי זה אמור לצאת לביצוע וצפי סיום? שווקים. אחרי פסח יוצאים. בבב. בבית. כל סדר גודל. במהלך השנה הקרובה נעשה שני הדברים האלה, זה בשורה מאוד גדולה. אבל גם הולכים להשקיע ברובעים הוותיקים, גם בתכנים, במובן החברתי. מאיר ברזל עומד בראש, קיבל את התיק הזה, זאת תהיה כמו מנהלת, יהיה שם ראש מנהלת עם צוות שיקדם את הטיפול ברובעים הוותיקים בצד החברתי לצד הפיזי שאנחנו נמשיך להשקיע בו. אני רק רוצה שקף אחרון, לדבר על הסכם הגג ולהביע תקווה ואופטימיות שבשנה הקרובה נצא לשלושת המתחמים האלה, 776 יחידות שהמכרז כבר יצא בוויצמן, בלב תתווה 250 יחידות, מתחם הצעירים המפורסם, אחרי המאבק שהתושבים ניהלו ויחד איתנו הצלחנו לרדת מ-750 ל-250, ומתחם י' ג' באזור של הקאנטרי של 450 יחידות. אני מאוד מקווה שנצליח במאבק בבית המשפט, בבג"ץ, גם לפארק לכיש, יש שם פוטנציאל לכמה אלפי יחידות, ובמקביל אנחנו פועלים גם בתחומים האחרים, קריית חלוצים, כל האזור של בני ברית. אני מאמין עד סוף הקדנציה הזאת נצליח להוציא סדר גודל של כמה אלפים, 2,000-3,000 יחידות דיור חדשות, עם אזורי תעסוקה, עם פיתוח פארק ההייטק, שאתם רואים את הבנייה שלו, את ההתקדמות שלו שם, עם הפרויקט הסיני שעדיין יושב לנו, שמחכה לממשלה חדשה, מחכים שלוש, כבר פעם שלישית שהם דוחים את הביקור שלהם באשדוד, כי הם רוצים לפגוש ראש ממשלה, שאיתו יוכלו לסגור את החתימה על ההסכם, המשך החתימה על ההסכם ניתן עם המדינה, כדי שגם הפרויקט הסיני יתקדם וייתן זריקת עידוד מאוד משמעותית לעיר אשדוד. הנמל שאמור להיפתח בעוד שנתיים, הנמל החדש הוא גם כן תנופת פיתוח, באמת שיהיה דיון פורה ומוצלח, ענייני, ושנה מוצלחת לעיר אשדוד, שנת 2020. תודה רבה.
תודה לראש העיר על סקירה מפורטת, באמת עניינית. אני בטוח שהיא לא, אי אפשר להקיף במצגת כזאת את הכל, אבל עיקרי הדברים נמצאים כאן, ואני בטוח שמי ששמע כאן ומי שיקח אצלו את החוברת הזאת יוכל ליהנות.
לפני שאנחנו מתקדמים לדיון, עם כל הכבוד לכישורי ההצגה שלי, יש אנשים שעשו את העבודה, ובראשם מנכ"ל העירייה, ראש מנהל הכספים שלנו, הגזבר עודד, מגיע למחיאות כפיים אישיות, וכל הצוות הנהדר שלו, ציפי, כל האנשים, באמת, מזל בענונה, אני מתנסה אם אני שוכח שמות.
יניב.
יניב כמובן, יניב שלנו. הוא זה. אני פוגש אותו כמעט רק פעם בשנה, מהכנה למצגת, אבל הוא עושה עבודה נהדרת. וכל הצוותים שלכם, ליושב ראש ועדת כספים הרב אפרים ובר, שמשרה אווירה טובה ועניינית ומביא את התוצאה, ולכל החברים, באמת לסגנים, למלא המקום, השיתוף הפעולה. עברנו תהליך לא פשוט, תהליך קשה, אבל כולנו גילינו אחריות, ואנחנו מגישים לעיר תקציב אחראי וטוב לטובת התושבים. אני רוצה לציין גם את האופוזיציה, אני חושב ש הדיון שעשיתם בוועדת כספים, שלא תחשבו שהוא נפל על אוזניים ערלות. אנחנו באנו ובדקנו את עצמנו ועשינו תיקונים, ואתם תראו אותם, אני מקווה, גם במהלך הדיון הזה. ובכלל, אני חושב שאנחנו עובדים בשיתוף פעולה ומראייה אמיתית שלכם ושלנו את הצרכים של התושבים וטובת העיר. וצריך גם לכם להגיד תודה על כך, ושיהיה לנו דיון פורה ומוצלח. תודה רבה.
רק דקה אלי, פרטכני, הוגש לכם על ידי גזבר העירייה תוספת לסדר היום בתקציב הרגיל ותקציב פיתוח, אז ברשותכם נצרף אותו.
דיברתי שערה,
הערה טכנית?
תיקון פליטת פולמוס שמגיע לסניפים.
אוקיי. שני הדפים.
רגיל.
בתוך כדי, אילן נוסיף תוך כדי.
מתחילים הרגיל?
רק עוד דקה אחת. אני לא רוצה להפוך את הדיון הזה לקרב. אנחנו אחרי ועדת כספים, שם היה לכם דיון ארוך עם הרבה מאוד שעות. כמובן שייתן לכם לדבר ברמה סבירה ועניינית, תוך ידיעה שיש חוק שמקביל אותנו, אבל אני לא רוצה להשתמש בו עד כמה שאני אוכל. אז בבקשה אלי. בבקשה.
אני רוצה להתייחס קודם כל באופן תיאלי לגבי כל מה שאדוני ראש העיר אמר, ואני אתחיל קודם כל בהתייחסות של מה שנקרא תקציב פיתוח. הצגת יפה על הגרף שמבחינתכם כל שנה ושנה תקציב הפיתוח שמיועד לביצוע באותה שנה, למשל ב-2020, תקציב פיתוח הוא 1.20 מיליארד. זה אומר שהתוכנית שבשנת 2020 יהיה תקציב ביצוע של 1.20 מיליארד או 1.30 מיליארד, תלוי מה עכשיו השינוי שהבאתם. בפועל, אנחנו מסתכלים בארבע, חמש שנים או שש שנים, או מה שראית שם בגרף, גם בשמונה שנים האחרונות, המתאם בין התכנון התקציבי לביצוע בפיתוח לבין הביצוע בפועל הוא בערך 20% ממה שאתה מתכנן. מה שזה אומר, זה מבחינה הזאת שעיריית אשדוד משקיעה הרבה הרבה פחות בפיתוח, בתשתיות, וזה אומר שאנחנו באיזשהו שלב בעתיד, אנחנו נספוג את זה. פחות תשתיות, בעתיד אנחנו נספוג את זה, כמו שאנחנו רואים עכשיו, שבגלל קריסת רשת ניקוז, אנחנו צריכים לעשות בפעם אחת, בגלל שלא עשו את זה בשוטף, הוצאה גדולה מאוד של מעל 40 מיליון שקל. זה חלק מהסיבה גם למה אין עומס מלוות. ברור שאם הייתם עושים את התוכניות כמו שהיה צריך לעשות אותם, כמו שהעיר הייתה צריכה וצריכה 200 מיליון שקל לעיר של 250 אלף תושבים, אני חושב שזה מעט מדי לבסיס של פיתוח. זה בהיבט של הפיתוח. אז אני מהבחינה הזאת צריך, אתם צריכים לקחת בחשבון שגם בגלל הבעיות שבתקציב השוטף, גם צמצמתם בנושא הזה של הפיתוח בצורה דרסטית, ואנחנו רואים את זה בעיר, בפחות השקעות, בפחות פיתוח, אזורים שאומרים להיות כבר מפותחים מזמן, לא מפותחים, ואני מאוד מאוד מביע פליאה לגבי השאלה שלך, לגבי מרכז מסחרי וב, ומרכז מסחרי ב' שלמעשה כבר היה אמור להתחיל לפעול ב-2019, ולפי מה שכתבת, אתם כתבתם את זה בתוכנית שכבר ב-2020 יהיה, ואתה שואל האם ב-2020 זה יהיה, אז אתם כן מתכננים או לא מתכננים. זה בהיבט של הפיתוח. עכשיו בתקציב השוטף, בתקציב השוטף, אתה יודע מה, לפחות הדברים נראים בניירות, במסמכים. אני כבר טוען את זה כבר כמה וכמה שנים, שיש השתוללות תקציבית, ואני אומר לכם, שעוד הפעם, שמרכיב השכר בעיריית אשדוד הוא גבוה מאוד. המשחק של המספרים שמציגים רק את תקציב עיריית אשדוד, הוא שאתם מראים על אחוז מסוים, תיקחו את עיריית אשדוד עם החברות העירוניות, ותראו שאתם מגיעים ובנטרול את כל הנושא שלוקח את המכשר, עיריית אשדוד והחברות העירוניות זה קבוצה אחת. תיקחו את זה, תנתחו את זה ככה בצורה הזאת, תיקחו את כל התקציב של עיריית אשדוד והחברות העירוניות, בלי הנושא שעיריית אשדוד מתקצבת את החברות העירוניות, תיקחו את השכר ותגיעו לכמעט 800 מיליון שקל הוצאות שכר, שזה מעל 46% בשכר. אתה אמרת, אמת, זאת האמת, יש בעיה, יש בעיה בעיר, ברמה של תקציב, ובעיה גם בעתיד, שהבעיה תלך ותתגבר. אתם העמסתם ואתם לקחתם תקציב, והעברתם אותו לתקציב קשיח, ברגע שאנחנו עוברים למשכורות, תקציב קשיח, אנחנו רואים את זה בירידה במתן שירות. מה החוכמה לבוא להגיד לי שאני מאוזן כשאני נותן פחות שירות לתושב? יופי, אתה מאוזן, אתה נותן פחות שירות לתושב. כשאתה בא ואתה אומר לי בתקציב ההוצאות בלי שכר, זה 1.170 מיליארד. למה אתה לא אומר שבתוך המיליארד 170 יש מעל 100 מיליון שקל הנחות לתושבים, וגם החזר מלוות של 95 מיליון שקל, מה זה הוצאות? זה החזר, וזה בכלל לא הוצאה. באמת, סוף סוף ירד הסימון בהיבט הזה, ועל זה אני באמת רוצה לברך שהגיע הזמן, שעיריית אשדוד תפסיק להשתולל, תיקח את עצמה, תעשה תוכנית הבראה, ואני אומר לכם, תעשו תוכנית הבראה היום, למה מחר יהיה מאוחר. אתה דיברת על הנושא הזה של מה שנקרא הסכם הגג, ואתה דיברת כמה אנחנו משקיעים לתושב, כמה אנחנו גובים לתושב, וכמה אנחנו משקיעים לתושב. ואנחנו כרגע רואים שכל הפיתוח יהיה בפיתוח בנושא של שכונות מגורים, ופחות בתעשייה. אתם משקיעים הרבה מאוד בתוך הסכם הגג, אתם הולכים להרבה נושא של מסחר, והמסחר הזה לא בטוח שהוא יהיה לו קיבולת בעיר הזאת. ואנחנו נראה שטחי מסחר שהם ריקים. ואנחנו רוצים לבנות את הנקודה הזאת. עכשיו עיר שפוגעת בנושא הזה של התעשייה, ואתם הולכים לפגוע בתעשייה בהדחקתה, בגלל התוכניות שלכם, שאתם הולכים לדחוק אותה מהאזור הזה, ואתם רוצים לזרוק אותה מכל אזורי התעשייה הקלה לאזור התעשייה הצפונית, אתם פוגעים בנושא של התעשייה, במקום שתקרבו אותה. בנושא הזה של אתם רוצים שעוד יהיה מסחר ועוד מסחר פה בעיר, המסחר לא יכיל ולא יחזיק את הדברים האלה. קחו את זה לתשומת הלב, תתייעלו, וכמו שאמרת, יש מקום, אני אומר את זה כבר שנים, יש מקום להתייעל בשכר, יש מקום, אני אמרתי ואני אמרתי את זה גם יושבת ראש ועד העובדים, ואמרתי לה מבחינה הזאת, אני לא נגד שעובדים יקבלו שכר עולם, אבל בנקודה הזאת יש הרבה הרבה שכר מיותר, יש הרבה משרות וכוח אדם כפול ומיותר. הגיע הזמן, ואני שמעתי את זה גם אם זה ברמיזה, ואני רוצה שכן זה יגיע, למה זאת האחריות של כולנו פה, לא רק שלך אלא גם שלי וגם של כל אחד פה באולם הזה. להגיע למצב שהעיר הזאת לא תקרוס תקציבית במחר. 36 מיליון שקל עודף מצטבר, לאורך כל השנים, אנחנו מבחינתנו זה טיפה בלב ים, אתם מאזנים תקציבים בזה שאתם לוקחים מלוות ואתם מעבירים אותם לתקציב השוטף, אתם כרגע יש איזושהי משחקים של מעבר מהתקציב השוטף לתקציב הפיתוח. בואו נפסיק את המשחק. בואו תראו את הדברים האמיתיים. ירידה, מותר להגיד. עכשיו, באת וסיפרת סיפורים, הנקודה הזאת של הממשלה. הממשלה לא רלוונטית פה. הממשלה לא הורידה לך בהכנסות. אתה הראית שגבית 96% מההכנסות. אז מה זה קשור לממשלה? אתה נתת בסך הכל, העיר הזאת נתנה פחות שירות לתושב. וזה מבחינתי, אני רואה את זה כמדיניות נכונה לגבי הנושא של שמירה על מסגרת תקציבית. אבל צריך להתייעל. וההתייעלות היא לא לחפש עוד מקומות מאיפה אני לוקח את הכסף מהאנשים, אלא איך אני מוריד בהוצאות. ולהוריד בהוצאות, העיקר, בעיקר, זה תקציב השכר. תודה.
אני באמת לא רוצה להיכנס לדיון מול כל טענה שלך. אנחנו חלוקים ואני מכבד את העמדה שלך. אבל דבר אחד אני חייב כן להתייחס, כי הוא עובדתי. בעולם של תקציב הפיתוח, אי אפשר להגיד שאנחנו משקיעים בפיתוח של העיר רק 200 מיליון שקלים כל שנה. לא, זה, הסברתי, זה לא. אתה לוקח, התקציבים שמושקעים ממשרדי ממשלה, באפיקים שונים של הפיתוח של העיר, הם רק התקציב של התחבורה הירוקה, זה תשתיות שהחלפנו שם. אנחנו החלפנו. חברת החשמל מתקציבה הבא. ניהול של עיר זה לא רק להביא מהתושבים, אלא גם להביא ממשרדי ממשלה, להגיע משאבים, שותפויות. אתה יודע מה קורה בעולם של הקולות הקוראים בעשור האחרון, בחמש שנים האחרונות? אנחנו חושבים למובילים במדינת ישראל בזכייה בקולות קוראים. אין קול קורא שאנחנו לא יוצאים אליו ולא זוכים בו. זה הון תעפות. לבוא ולהגיד שהכל צריך את המקורות שלנו, עם צמיחה של 11 מיליון שקלים בארנונה משנה לשנה, בלי להעמיס על התושבים, בלי לקחת מהם עוד, רק מה שהם... נו, אפשר להתווכח עם עובדות. העובדות הן שאנחנו לא מעמיסים על התושבים, העובדות הן שאנחנו מאוד מאוד זהירים וממקסימים את שיתופי הפעולה מכל הגורמים ומביאים לעיר עשרת מונים מה שאנחנו לוקחים מהתושבים. והתוצאה היא, אי אפשר להתבקר מהמספרים, השקעה בתושב, מדד שמצד הפנים קבע אותו, לא אנחנו קבענו אותו, אתה רואה את הגרף, הוא התחיל ב-X שקלים והיום הוא למעלה מ-8,000 שקלים וגם השיפוע שלו הוא קבוע. אז אין דבר, משרד הפנים לא ייתן לנו מעמד של רשות איתנה ופרס כספי כל שנה, לא כל מה שאמרת היה נכון. זה אומר שההתנהלות שלנו בנתונים שעומדים בפנינו היא טובה. אולי לא 100%, אבל היא בהחלט טובה וסבירה, והיא באה לידי ביטוי בכל מדד, במיוחד בעולם הזה של רשות איתנה, על פי מה שממשרד הפנים. אני בכל זאת מסכים איתך, ומחרה ומחזיק אחריך, כמו שאמרתי קודם, בעולם של השכר אנחנו חייבים להתייעל לטווח הרחוק, בגלל שהרזרבות שלנו הסתיימו. זהו, מה לעשות? אבל זה לא אשמה, זה ביקורת, זה ביקורת שהיא חיובית וטובה, שאומרת, תתעוררו בזמן, ואנחנו מתעוררים בזמן, ונעשה את זה, ואני מקווה שנעמוד, כי לא יהיה קל, מה, לקצץ בשכר ולשלוח אנשים הביתה למי שלא מתאים, זה החלטות לא פשוטות במיוחד בעת הזאת, ונעשה את הכל עם המון חמלה, עם המון אחריות, אבל חייבים לצמצם את הכמות. תודה.
רק אדוני ראש העיר, הנושא הזה של העלייה בארנונה המתונה היא לא נובעת בנושא הזה בגלל שלא העליתם את התעריפים במקסימום שאפשרי, אלא בגלל שההנחות בארנונה עלו, ולכן אתה רואה את העלייה המתונה, אבל העלייה בברוטו היא עלייה במקסימום שיכלת לעלות.
ממש לא.
טוב.
אפשר גבי. כן, דקה. אנחנו נכנסים לסדר היום, כן? לא, עד עכשיו היינו מחוץ לסדר היום. אלי דיבר מחוץ לסדר היום, אנחנו עכשיו בסדר היום, בתקציב רגיל, פלוס תוספות, בבקשה.
דעתי הוא דיבר בתוך המסגרת הזו, אבל בסדר. אנחנו, אדוני ראש העיר, אנחנו דנו בעריכות יתר בוועדת הכספים, ערכה כשש שעות בתקציב הפיתוח, התקציב הרגיל ומצבת כוח אדם של עיריית אשדוד. אני לא הולך לחזור על אותם סעיפים שהעלינו כאן, ואלינו לא מעט סעיפים, קיבלנו תשובות. אני רק רוצה לומר את הדבר הבא. אני חושב שבעירייה, בסדר גודל כזה, ובכלל בכל עירייה, שמגיעה ועדת כספים לשבת על המדוכה ולדון בתקציבים, הן הרגיל והן הפיתוח, ראוי שלא יושיבו פה את הגזבר עם עוד שניים, שלושה בעלי תפקידים לבד, והוא יצטרך לתת תשובות כשאנחנו לא נקבל תשובות מבעלי תפקידים אחרים. הדבר הזה מעיד רק מבחינתי לפחות על תחושה אחת, וזה של זלזול. כשגזבר העירייה יושב פה שש שעות והוא נתן תשובות, חלקם לא לטעמנו, לסביעות רצוננו, חלקם כן, אבל הוא עמד פה בגבורה ונתן תשובות. המליאה הייתה עם 50-60% מבעלי תפקידים בחוסר נוכחות. והדבר הזה אסור שהוא יהיה. או שדנים, או שבאים על אוטומט, מציגים, מחכים להצבעה, ובזה נגמר הסיפור. אנחנו עושים עבודה קשה, יסודית, כדי לבוא ולהשמיע. ואני רואה שחלק מהדברים גם מוטמעים. זה ביחס הזה. לגבי התקציב, אני אומר את זה בקצרה, אני לא הולך לחזור על כל מה שנדון בוועדת הכספים. אני חושב שאם התקציב, כפי שאמרת, הולך להיות מקוצץ, ואם אני אצטט אותך, אנחנו צריכים להתחיל לחיות בצמצום. זה חלק מהתוכנית פעולה על מנת ליצור את המסגרת התקציבית המאוזנת והנכונה. וזה מול ארנונה, ביצועי ארנונה שלא השתנו, המשמעות היא שיש בעיה. ואני מציע, בלי, איך אומרים, להריב עוז ולהתחיל לספר סיפורים, אני מציע לחיות בצניעות, להצטמצם, לעשות את התוכניות שהעירייה תהיה חייבת לבצע, כמו שאלי אמר, ויש, אני מבין, גם הסכמה בכוח אדם, וכמובן, בכל מה שאפשר וניתן לקצץ. זה כדי שבדווח הארוך, בהסתכלות קדימה, שנים קדימה, לא נמצא את עצמנו תוך איזושהי שוקת שם שבורה וריקה, ונתחיל לקושש כספים מכל מיני מקורות שאנחנו לא רוצים להגיע אליהם כמו עיריות אחרות. לשמור על זה שהעיר שנחשבת כעיר שהיא איתנה פיננסית, תחזור להיות איתנה פיננסית, לשמור על המסגרת הזו, לחיות בצניעות, לא להשתולל, ואני מקווה שבסוף התוצאות התקציביות, המספרים יראו את זה. הדיון שניהלנו היה, הפרוטוקול מצורף. אנחנו מאוד מקווים שיוטמעו מה שהערנו שם, זה לא סתם הערות, זה הערות שישבנו, בדקנו, אלי הוא תסק בזה, מבין בזה, אין חולק בכך, מתמקצע בזה. רצוי וראוי גם ללמוד מהאופוזיציה במקרה הזה, מהידע של אלי, זה לא בושה.
שאלה, אני לא אכנס לסעיפים בפרוטות, אלא באופן כללי, אני רק שואל שאלה אחת את הגזבר, האם המסגרת של האיזון התקציבי, אתה לוקח את העודפים של המצטברים שנים קודמות, ואתה מצרף את זה להכנסות השוטפות, האם האיזון נעשה במסגרת הזאת? זאת אומרת שאם אנחנו לוקחים את התקציב השוטף בלי הגירעונות של העבר, בלי העודפים של העבר, אנחנו מגישים למועצה תקציב גירעוני של 41 מיליון שקל.
חלק ממקורות ההכנסה לאיזון תקציב 2020 הוא גם העודף הנצבר. אנחנו מאמינים שלא נזדקק להשתמש בו, אבל ליתר ביטחון נמצא שם.
כרגע מבחינת ההגשה למועצה, זה אומר שאנחנו מגישים תקציב גירעוני של השנה השוטפת של 41 מיליון שקל, נכון?
ממש לא. איך תרגמת את זה? לא, לא. תקציב מאוזן, שתקציב מאוזן, אנחנו לוקחים את ההכנסות של השנה, מורדים את ההוצאות של השנה, זה תקציב מאוזן. אוי, עזוב, זה תזרים. תקשיב, תקשיב, אתה מדבר על תזרים ואתה לא מדבר על תקציב. בסדר? אתה בא ואתה אומר, מקור המימון, מקור המימון, עודפים ששנים קודמות.
ידידי, 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 אתה רוצה להדביק לנו גירעון ולא עזוק לו.
אתה בונה גירעון, אתה בונה תקציב גירעוני של 41 מיליון שקל, זה העובדה.
צלם אותי, צלם אותי, בבקשה, תסתכל עליי. צלם אותי. עיריית אשדוד לא בגירעון, לא הייתה ולא תהיה. ברור.
צלם אותי עכשיו. עיריית אשדוד מגישה תקציב גירעוני של 41 מיליון שקל שרוצה לנצל את העודפים של שנים קודמות. זו עובדה. אי אפשר להתפקח עם עובדות.
עיריית אשדוד לא מגישה תקציב גירעוני, היא מגישה תקציב מאוזן.
טוב, יש לי הערה נוספת לגבי חינוך ימי. התקציב של החינוך הימי ירד מחצי מיליון ל-250. אני חושב שצריך... מדפים שחילקנו לכם פה, הוספנו עוד 200,000 שקל. אוקיי. אוקיי, אלן רוצה להתייחס, בבקשה.
כיוון שאני לא הייתי בוועדה, אז אני כן אכנס לתקציבים ואני רוצה לקבל תשובות.
יש לך 10 דקות.
איך?
10 דקות.
מה זאת אומרת 10 דקות?
על תקציב רגיל ו-10 דקות תקציב פיתוח.
ככה זה?
כן.
אוקיי. אז ככה, בעמוד 3, אני כן הייתי רוצה לדעת צעיף תכנון ובניין עיר, ה-10 מיליון שקל, זה לא היה קודם, אני רוצה להסבר. גם הסכם הגג, כמה שאנחנו זוכרים, היה פה החלטה של הסכם הגג, הבאנו פה, חשבנו עליו, בדקנו אותו, ואני רואה שהסכם הגג בעצם, שוב, הכספים הם אצלנו. אנחנו מוציאים כספים, מה קורה לכספים האלה, האם אנחנו נקבל אותם, מתי נקבל אותם, מבחינת הסכם הגג. חשוב לי לציין שהסכם הגג בנושא התחבורה, ככל שראיתי בזמנו, אין מחויבות של משרד התחבורה לתת לנו את התשתיות. ההסכם לא מחייב אותם.
איפה זה בתקציב? תפני אותי רק שאני אראה.
גבי, אני מסתכלת על הסכם, סעיף הסכם הגג עולה לי כאן.
איפה בספר התקציב?
גבי.
איפה? תפני אותי.
אמרתי עמוד 3 כבר בתחילת הדברים שלי.
איפה? תפני אותי.
תחפש, אתה אפילו גם לא מכין שיעורי בית ואתה גם לא יודע להסתכל על התקציב.
תפני אותי, תקציב רגיל או פיתוח?
עמוד, אנחנו ברגיל.
ברגיל?
אתה החלטת להתחיל ברגיל.
אז את מדברת על פיתוח ברגיל.
שלום, אנחנו כרגע מדברים על התקציב הרגיל, כמו שאתה אמרת. אז בדף 3.
כן.
אז תן לי הסבר לגבי הסכם הגג. תן לי גם הסבר לגבי ההתחדשות העירונית, והנושא הזה שפתאום נוסף לנו בנושא ה... רגע.
התחדשות עירונית, הסכם הגג. נו, מה הבעיה?
מדברים מסוכנים. אני רוצה הסבר לשלוש הסעיפים. תכנון, התחדשות, הסכם הגג ומבנים מסוכנים. מה זה התקציבים האלה? כן, גבי. אני רוצה תשובות על זה. אנחנו נמשיך, אני אתן להראות.
מה השאלה? רק תגידי מה השאלה.
מאיפה?
אבל מה השאלה? הבנתי את השאלה. מה השאלה?
מאיפה ולאן? הרי תסתכל רגע את התכנון.
אני רואה.
מה המטרה שלנו כאשר אנחנו רושמים בסיס 10 מיליון? מה המטרה שלנו? צריך להסבר.
אוקיי. זה הגזבר.
אותו דבר להסכם הגג, אותו דבר למבנים מסוכנים. הייתה גבייה ועכשיו אין. אנחנו לא רוצים תקציב. אין לנו מבנים מסוכנים בעיר, והתחדשות העירונית. עכשיו נמשיך, אני אתן את כל הנקודות עודד ואחר כך תענה, איך אתה רוצה? אוקיי. מועצת הנשים, אז אני אומרת שהתקציב ממש ממש קטן, חושבת שצריך להגדיל אותו, זה איזושהי אמירה כלפי הנשים, האם אנחנו נותנים לה תקציב כדי שהיא תוכל להגביר פעילויות. את צהרוני יולה אני לא הבנתי בעמוד 6, לא הבנתי את צהרוני יולה, ולמה אין בסיס למועצה, צוין רק המקור הקודם, אז כן הייתי רוצה לדעת מה הסיבה. אני מעלה כך באופן כללי, ואחר כך אני אתן. אותו דבר גם, שים לב, בעמוד 14, מיזם הזנה ילד ונוער, גם כן, אין, לא מציין שום סכום לבסיס המועצה עכשיו, לשנה הזו, אני כן הייתי רוצה לדעת. משפחות במצוקה, כל הסיפור הזה של משפחות במצוקה, נשים מוכות, סיוע למשפחות, היה תקציב קצת יותר גדול, אבל ההוצאה הייתה ממש קטנה, לא נתנו טיפול לאותם ילדים, לא ניצלנו את התקציב כמו שצריך, הייתי רוצה לדעת למה? אנחנו גם נותנים עכשיו את אותו תקציב, אנחנו רוצים שזה יבוא לידי שימוש ומימוש, ואני לא רואה את זה בתוך התקציב. אותו דבר גם בטיפול באלימות ומניעת אלימות. אני גם רואה את זה בסיוע לניצולי שואה בעמוד 18. אנחנו מדברים על תקציב גדול יותר, מימוש קטן יותר. כן, הייתי רוצה לדעת מה הסיבה. מאוד חשוב לחזק פה את, את ניצולי השואה. תכף אני... אותו דבר בעמוד 29, החומש לאתיופים, עודד, בעמוד 29, כן הייתי רוצה לדעת, הפער של התקציבים מאוד 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 גדול מהמימוש, הייתי רוצה לדעת איך אנחנו מתייחסים לאוכלוסייה האתיופית. טוב, הוצאות משפטיות, אז גם כן, אנחנו הולכים לייעד קרוב ל1,600,000 ביחס להוצאות שכן עשינו באמצע השנה. רגע, עודד, באופן כללי אני רוצה לדעת, למה חצי שנתי, בדרך כלל הבאת לנו את זה כמעט עד נשארה החודש האחרון, ואתם מציגים עכשיו את הסכום החצי שנתי בדיוק, איכשהו פחות אנחנו רואים את התמונה המלאה. אז כן, אני חושבת שפעם הבאה להחזיר את זה כמה שיותר רחוק, כדי שנדע מה הוצאנו השנה הזאת. המון, אני רואה הרבה יועצים ופעולות, הרבה יועצים, כמעט בכל מחלקה אני נתקלת ביועצים. אם אנחנו רוצים להצטמצם, אני חושבת שזו דרך לצמצם אותה, אנחנו להביא אנשי מקצוע מתאימים ולא יועצים, אלא דווקא אנשי מקצוע שלנו, עובדים שלנו שיעשו את העבודה. אכיפה, אני רואה בעמוד, אם תסתכל, אכיפות מנהליות, יש צמיחה של האכיפה ב-45, עמוד 45, אנחנו נמצאים באוצר, כן? אנחנו מתכוונים לעשות אכיפה, מה הכוונה שלנו, איכשהו אתה מציג תמונה שאנחנו הולכים לאכוף, אם זה באכיפות מנהליות, אם זה ראיתי את זה גם בנושא הכנסות לחניות, הכנסות לרכבים, פיקוח על עסקים גם אני רואה. זאת אומרת, מה קורה עם האכיפה? אני רואה שאתם הולכים ומגדילים. אגרת השמירה. מצד אחד אנחנו רואים בעמוד של ההכנסות את אגרת השמירה עם ה-12 מיליון שקל, אבל איכשהו בהמשך אנחנו מתייחסים פה למנהל השמירה, קרוב לארבע ומשהו, שמירה ביטחונית, משמר אזרחי, האם כל הסכומים האלה נכללים ויוצאים מתוך אגרת השמירה שנתנו או תוספת סכומים נוספים? התחדשות עירונית, כן הייתי רוצה, כמו שהסברתי, הייתי רוצה שתסבירו לי לגבי עמוד 53, ההתחדשות העירונית, אותו דבר עם הסכם הגג גם לנושא הזה, אותו דבר לתכנון, בדיוק כמו ששאלנו מצד ההכנסות, הייתי רוצה לשמוע את צד ההוצאות. את נושא פרק ההשבחה, לא ראיתי את זה בצד השני, הייתי רוצה שתפנה אותי מבחינת זה ההוצאות האלה של ההשבחה מול ההכנסות, איך אני רוצה, הייתי רוצה לראות את השוויון, איך אנחנו משווים ביניהם. אני רגע אחר כך נחזור על זה. אותו דבר, ההוצאות על פיקוח על הבנייה, גם כן, הוצאות מאוד מאוד גדולות על הפיקוח על הבנייה. אני מסתכלת בכלל באופן רוחבי, כל הפיקוח, יש צמיחה משמעותית, האם אנחנו רוצים להטיל את זה על התושבים? מה עוד? זה אפשר. אני מסתכל, עמוד 67 עודד, השכונות הוותיקות. לא היה שום תקציב קודם, ועכשיו אנחנו רוצים בסיס המועצה 500, הייתי רוצה לדעת עבור מה זה, איפה זה הולך להיות. אותו דבר, פיקוח חניה, כמו שאתה רואה, גם תשובה, סכומים מטורפים, שאתם 68, עמוד 68. אנחנו חוזרים שוב, יועצים לאורך כל הדרך, שאנחנו יכולים לעשות איזשהו צמצום ולתת את זה לטובת התקציב, ולטובת צמצום התקציב שרוצה ראש העיר. עודד, כשדיברתי איתך על אגרת השמירה, אז האם נכלל כאן גם את דף 82, שכר הקבטים וסיורים אמונאים, כל זה, האם זה נכנס מתקציב אגרת השמירה? תזמורת האנדלוסית, הייתי רוצה לדעת, את הכסף הזה נכנס לחברה העירונית, אנחנו נמצאים באותו מצב, מה קורה עם התקציב הזה? הרי היה כאן, יש ניסיון, עדיין לא קיבלנו את האישור להעביר את זה לעמותה הפרטית של מוטי מלכה, חבר של ראש העיר, והייתי רוצה לדעת התקציב הזה לאן הולך. הפעלת האמפי תיאטרון, הייתי שבוע, לפני זה שבוע וחצי הייתי באמפי, ישנה הזנחה ממש רצינית שם באמפי, אני חושבת ש... צריך, אנחנו נותנים תקציבים, ואני רואה שגם שנה שעברה יש תקציב, ובפועל אנחנו לא רואים שם, יש איזושהי הזנחה רצינית שצריך לבדוק את זה. אותו דבר, בעמוד 88, פסטיבל תור הזהב, לאן ייכנס התקציב הזה? האם לחברה העירונית או לפיוד ושירה? הנוער, בעמוד 88, לגבי הנוער, אני רואה כאן שלא הוצאנו לגמרי את התקציב. כן הייתי רוצה לדעת מדוע. האם החצי שנתי הזה יחסה את אותו סכום, כי אני חושבת שהנוער, המטרה שלנו היא להוציא כמה שיותר, כדי לתת פעילויות לנוער. החזקת מגרש כדורגל בעמוד 89. עודד, אנחנו כבר כמעט כמה שנים, אנחנו מביאים לכאן את התקציב, משקיעים לטובת הכדורגל, רוצים לתחזק אותו, עושים שיפוצים, אנחנו הולכים לבנות מגרש חדש ואצטדיון חדש, אני רוצה לדעת איך אנחנו מתייחסים לזה. אם אנחנו עכשיו הולכים לקראת בנייה, אז מה אנחנו עושים עם האצטדיון הזה? האם אנחנו צריכים להוציא כספים נוספים לטובת השיפוץ שבמילא אנחנו הולכים להרוס אותו? אני גם רואה, אם זה מקלט לנשים מוכות, ואם זה עזרה ליולדות, ושאני רואה שהתקציב לא מומש, וזה תחומים שאני חושבת שאנחנו צריכים לתת את הדעת, לעזור לאותם אנשים, לאותה אוכלוסייה מוחלשת, ואני לא רואה את זה כאן. צרכים מיוחדים לשעת חירום, כן הייתי רוצה לדעת, אם אתה רואה בעמוד 95, זה סעיף חדש, כן הייתי רוצה לדעת בעבור מה זה. 98, 99, שוב, אותו סיפור, טיפול בזקן, ניצולי שואה, רואה, אין ניצול מקסימלי, מרכז יום לקשיש, ממש יצא סכום ממש מאוד מאוד קטן לטובת הנושא וחבל. כן, הייתי רוצה לקבל הסבר, מדוע לא יצא שום סכום בעמוד 105, ילדים עיוורים בקהילה. אין לנו ילדים עיוורים, מה קרה כאן? כן צריך לחדד את זה. גם בנפגעי תאונות דרכים לא הייתה הוצאה, מה אמור להיות הסעיף הזה? עלייה וקליטה, בעמוד 111, דווקא כאן אני רואה קפיצה משמעותית, זאת אומרת תוספת משמעותית שתציג שהמגמה של ראש העיר היא דווקא הפחתה וצמצום, אז הייתי רוצה לדעת ממה נובע התוספת הזאת. שוב, בעמוד 113, שוב אנחנו מוצאים יועצים בכל מיני מחלקות. כן הייתי רוצה, ואמרתי את זה גם קודם, לרכז את כל היועצים בסעיף מסוים, גם אם הסעיף הזה יהיה חינוך, הנהלת חשבונות, משפטי, אבל שאנחנו נראה את ההוצאה הגדולה מאוד של היועצים. אני, כמו שאמרתי, אני מעדיפה שכוח אדם יהיה מקצועי, שיוכל לנהל את המחלקה שלו ולא להוציא על יועצים. ולגבי הרזרבות, אז כאן אני רוצה כן הסבר לגבי עמוד 114, רזרבה בפעולות. אז שוב, אמרנו שאין לנו רזרבות, אמרנו שיש לנו איזשהו קושי, אבל אנחנו בכל זאת הולכים להשאיר 11 מיליון שקל. כן, הייתי רוצה לקבל הסבר על הנושא הזה. באופן כללי, מה שחשוב, דוקטור לסרי, מה שחשוב, טוב, זה יותר מעניין אותם הטלפון. ראש העיר? כן. לא, זה יותר מעניין הטלפון, אבל באמת רצו שצלם אותו שהוא בטלפון. אתם אפילו לא הקשבתם. היה איזו המתנה של כמה דקות.
אנחנו הפקדנו אותך בידי הגזבר.
גבי, הזלזול, חסר הכבוד הזה, שאתה משרה כאן, לא מכבד אתכם, לא מכבד את חברי המועצה, לא מכבד את הפקידים שנמצאים פה. כשאתה היית בחול, אני חייבת לציין, סניה, יישר כוח, ניהל ישיבה לתפארת. כשאתה נמצא כאן, יש לך חוסר כבוד לאנשים. אתה משרה אווירה לא טובה. תכבד את עצמך. כשאתה מתנהג ככה, אתה לא מכבד את עצמך. וחבל. אז אני כן אומרת...
אני לא נפגע ממך, אלן.
אתה לא צריך להיפגע, אתה לא נפגע מאף אחד. אם אתה מרשה לעצמך לדבר ברמה הזאת, אתה חושב שאתה אלוהים. אבל אתה יודע, כל אחד, הגלגל מתהפך, כל אחד שנמצא למעלה... יכול לפה למטה, הזלזול שלך לא נותן לך בשום דבר יתרון, שום יתרון. אבל אני כן, דוקטור יחיאל לסרי, לגבי התקציב באופן כללי. דוקטור לסרי, אני באה ואני אומרת, אנחנו אכן גודלים באמת עם התקציב, וראינו את הגרף שהוא עולה באופן ישיר. מה שחשוב פה זה יישום הפעולות. שאנחנו צריכים לתת כמה שיותר פעולות לטובת התושב, לא לצמצם בפעולות כמו שראיתי סעיפים משמעותיים, כמו ניצולי השואה וקשיש ואנשים עמוקות, כל האוכלוסייה החלשה, להפך, לשאוב לעשות פעולות כדי להוציא את התקציב אפילו יותר. אם תגיד לי, יש לי גירעון בתקציב הזה, אף אחד כאן בחברי המועצה לא יגיד לך, עצור עם זה. אז אני אומרת כן, לממש את הפעולות דווקא בתרומים האלה, כי להגיד את התקציב זה יפה, לא בכוח אדם, אלא להפך, בנתינה, בפעילות לטובת התושב.
לא, אבל ברשותך, באמת רק להתייחס למשפטים האחרונים שלך, אני באמת מבקש ממך, תקשי, תשבי עם ראש מנהל הרווחה שלנו, תשבי עם ראש מנהל החינוך, תשבי עם הקליטה, כל האזורים שבהם אנחנו באמת צריכים לתת מענים לאוכלוסיות של עולים, אוכלוסיות מוחלשות וכן הלאה, ו... תלמדי מה נעשה שם. בכל תחום שאמרת, אנחנו עושים עבודה יוצאת מן הכלל. אני לא אומר את זה בשבילי, אני אומר את זה גם כדי לחזק את העובדים שלנו. העובדים שלנו בשטח שעובדים במסירות אמיתית, מתוך ראיית התושב ואת הצרכים שלו במרכז. יש לך, קחי את יניב קקון ו... ומירה בזה שהיום משחקים מקרוב עם הנושאים האלה. סטלה שלא נמצאת כאן עכשיו. תדברו איתם. כמובן, רבי אברהם אמסלם שעוסק בנושא הזה כל השנים. עושים עבודת קודש, ואני חושב שאם תבדקי זה, אז תוכלי בישיבה הבאה לבוא ולהגיד, בדקתי ואלה הערות שלי האמיתיות, ולא הצהרתית להגיד שאנחנו העיקר זה שם. ברור שזה העיקר, אנחנו לא חולקים עלייך, מסכימים איתך, זה העיקר, וזה מה שחשוב. אנחנו גם טוענים שאנחנו עושים את זה. שוב, לא 100%, אולי אפשר יותר, נתאמץ, אבל שלא יבצר רושם שאנחנו לא מטפלים באוכלוסיות האלה ולא נותנים להם מענים מלאים. להפך, אם את גם תבדקי במשרדים השונים, במשרד הקליטה, תבדקי במשרד הרווחה, אצל שר הרווחה, כל אנשי המקצוע שלהם, נעלי אגפים, מביאים את אשדוד כדוגמה ארצית, כמודל ארצי לטיפול באוכלוסיות מיוחדות. מכל הסוגים, נוער בסיכון, קשישים, עולים חדשים, ניצולי שואה, אנחנו מהווים מודל ארצי, גם בתפיסה של אותנו, של משרדי הממשלה, בתחומים האלה. אני מבקש ממך, תעשי את הבדיקה, תבואי, תגידי, מתמודד. אם תמצאי דברים שאת חושבת שצריכים לעשות יותר, נתמודד איתם, אבל פחות שתהיה עם נתונים ועובדות אמיתיות.
יחיאל, אתה בטח לא מתאר לעצמך שאני לא בודקת את המסמכים האלה. אם תסתכל על עמוד 110, אני מדברת על חומש אתיופים. יצא חצי שנתי רק 217, גם אם תכפיל את זה בכפול, 400. היה לך תקציב של 1,379,000. מה? למה לא לתת יותר? האם למה לא עשינו יותר פעולות? רגע, עדיין לא סיימתי, בוא נמשיך להראות לך עוד דברים.
אבל את צריכה ללכת.
רגע, לא, אני מסתכלת על המסמכים. אתה נותן לי תקציב? אתה נותן לי תקציב? או שתדעי ותגיד שהיית
עושה לו. את לא יכולה להסתכל על המספרים באופן גס, בלי להסתכל על התוכניות עצמה.
אני רואה שיועד תקציב מסוים, היה איזושהי הצעת תקציב שנבנתה על פעולה, והפעולה לא בוצעה. תסתכל על עמוד 98, סיוע לניצולי שואה, יצא רק 206.
אולי יש פעולה אחרת שהיא מקבילה ויותר טובה,
ונותן תקציב במענה. אני עברתי על כל סעיף התקציב, אני הערתי את הנקודות, ואני אומרת לך, כשאני רואה סעיף שיש בו תקציב יותר גדול, והפעולה לא בוצעה, וצויין רק חצי שנתי, אז לסרי, זאת המסקנה שעולה מזה. אם יש משהו אחר, רוצה להציג לי, אתה צריך להציג לי שמה שהצגתם פה בתקציב לא מדויק, לא נכון, ויש דברים אחרים, אני אשמח לשמוע. אבל לפי מה שאתם מציגים לי, ולפי השורי בית שעשיתי, באמת, תסתכל על פעולות של... הקראתי את זה קודם, אתה פשוט היית בטלפון, לא שמעת, אבל הקראתי את זה קודם, שבאמת תקציבים גדולים שיש אינם ממושים, וזה מה שאני דורשת. תודה.
הערה פה שנאמרה, מכיוון שדיברה בשם כולנו, אז אני בטח לא מסכים שיהיה גירעון. אני כן אומר, ואני מסכים לדברים, שכן צריך להסיט מתקציב השכר לתקציב פעולות, אבל עדיין לשמור על המסגרת, ובטח לא לעבוד בגירעונות. תודה.
עודד, בבקשה.
טוב, שאלת לגבי למה אנחנו מציגים את הנתונים החצי שנתיים ולא נתונים נכונים להיום, זו שאלה שגם נשאלה בוועדת הכספים, יש את זה גם בפרוטוקול. ברמת העיקרון התלבטנו, אם אני מציג נתונים up to date היום, הם נתונים שאינם סקורים, כלומר יכול להיות שחלק מהסעיפים נרשימו באופן מלא, חלק מהסעיפים נרשימו באופן חלקי, וזה נורא מבלבל וזה יוצר הטיות. לכן הלכנו על הדוח החצי השנתי שהוא סקור על ידי רואה חשבון, הנתונים החצי שנתיים שמוצגים כאן זה נתונים סקורים, ועדיף להציג אותם בשיטה הזאת. לגבי השאלות הפרטניות שלך,
רק עודד, בנקודה הזאת הייתי חושב שהיית יכול להציג פה את התשעה חודשים בלי בעיה, ואני חושב שבפעם הבאה מוטב שתציג את התשעה חודשים ולא חצי שנתי, לפחות רואים קצת יותר את הביצוע.
גם שם יש בעיה,
לפחות בפעם הבאה שיבוצע.
גם שם יש קצת בעיה, כי חלק מהנתונים הם יוצאים דו חודשי, ולכן יש הטעיות גם בין הסעיפים, אבל בסדר, נשקול את זה גם כן. לגבי הסעיפים שדיברת עליהם, ראית שם הסעיף עם 10 מיליון שקל נושא של תכנון ובנייה ניר, הסעיף הזה הוא נובע מהגידול שהציג ראש העיר בשקפים לגבי רמת היתרים. כתוצאה מהגידול ברמת היתרים קבלנו השנה מענק של 9 מיליון שקל על בערך 1,000 היתרי בנייה בשנת 2018. ב-2019 יצאו כבר 1,250, לכן אנחנו מאמינים שהשיעור יהיה בערך אותו דבר של המענק שנקבל מהמדינה על היתרי הבנייה למגורים, ולכן התקציב הזה של 10 מיליון שקל הוא מתבסס על ביצוע שקרה השנה לקראת סוף השנה הזאת. לגבי נושא של שכר שאנחנו משלמים להסכם הגג ולהתחדשות עירונית, ברמת העיקרון שכר חייבים לרשום אותו בתקציב שוטף, יחד עם זאת אנחנו מדווחים אותו, יחד עם זאת אנחנו מדווחים אותו למשרד השיכון, אין בהתחדשות העירונית, שם מקבלים 50% מההוצאה, ובמנהלת הסכם הגג אמורים לקבל 100% מההוצאה, אנחנו מדווחים אותו, ואז נרשמת בהכנסות ההכנסה שמתקבלת ממשרד השיכון בעניין הזה. לכן זה מופיע שם. לגבי מועצת נשים, אמרת למה כל כך מעט? זה אחד הסעיפים שגדלו ב-150% השנה בהוצאה, כך שזה משהו שהוא מוזר בעיניי שאת אומרת, כי סך הכל בהוצאה הגדלנו ב-150% את הסכום, אפילו יותר. מה זה? לא מותנה,
כי הוא אמר המותנה, אם אנחנו נקבל כסף.
תלכי לסעיף ההוצאה של מועצת נשים, תראי שזה עלה מ-200,000 ל-350,000. לגבי צהרוני יולה...
אני בעמוד 4.
עמוד 4 זה הכנסות.
בוא תסביר לי איך הסעיף
אתה מדבר עליו. עמוד 4 זה הכנסות, ההכנסות של מועצת נשים.
אתה צריך להכניס.
אני מסכים, עמוד 4 זה הכנסות, ההכנסות של מועצת נשים הן יחסית קטנות, המעט שהם יביאו, מה שיבוא ישחרר להם עוד כסף במקביל. זה השורה. עמוד 67 זה ההוצאה. לצורך העניין, צהרוני אולה ששאלת, זה איחוד סעיפים והסדרה מול החברה לתרבות מבחינת ההכנסות מולם. לגבי כל הסעיפים של הרווחה, את שאלת עליהם גם בהכנסה וגם בהוצאה, ואמרת למה הביצועים כל כך נמוכים.
דיברת על
הצהרונים, אני דיברתי על הצהרונים, הסברתי את הצהרונים, אחדנו סעיפים, יש היום ההכנסה ברובה עוברת ישירות לחברה לתרבות, כתוצאה מזה שהיא בעצם המבצעת, אין צורך את התיווך שזה יגיע אלינו ויעבור אליהם, לכן זה נרשם שם הישירות, הם אלו שגובים את הכספים. לגבי הרווחה, את שאלת גם אין בהכנסה וגם אין בהוצאה בהתאם לביצועים. אז קודם כל, הביצועים של הרווחה הם כולם נגזרות ממשרד הרווחה, לפי רמת ההועדות ורמת האישורים שאנחנו מקבלים. לכן בעצם אנחנו, הביצוע הוא בהתאם לכך, אני שמח להגיד שבסופו של דבר, בסוף השנה, הביצוע היה הרבה יותר גבוה וגם קיבלנו הרבה יותר כספים בהתחשבנות הסופית. כן, אנחנו בין היתר, מה שרשויות אחרות לא עושות, לוקחים סיכונים, מבצעים חלק מהדברים שהמשרד לא מאשר במהלך השנה, אבל בסופו של דבר כשהוא נשאר עם עודפים הוא מחפש לא להישאר איתם והוא מעביר לנו אותם, וכמעט 8 מיליון שקלים קיבלנו בדצמבר בזכות רונית והצוות שלה בסוף השנה, ובעצם הכנסנו אותם לקראת הסוף. אז זה לא נכון להסתכל על הביצוע החצי שנתי, המשרד תמיד מתחיל לאט, מתחיל לזה ולאט לאט משחרר כל פעם בעוד מנה ועוד מנה. אנחנו לוקחים סיכונים בצד ההוצאה הרבה פעמים, ובסופו של דבר זה אני עניתי גם על הכנסה וגם על ההוצאה בעניין הזה.
הכפלתי את הכמות כשעשיתי את הבדיקה.
לגבי אכיפה, אני מוזר לי, כי בסך הכל הוצאות האכיפה ירדו בגבייה כמעט ב-2 מיליון שקל, אז אין מה להעלים, זה חלק מתהליכי התיעלות, אנחנו חושבים היום ברמת אחוזי הגבייה הגבוהים שאפשר היה לצמצם בהיקף הזה, ואנחנו בהחלט מצמצמים, עדיין נשמור על אחוזי הגבייה הנאותים בעניין הזה. לגבי אגרת השמירה, אגרת השמירה, ההוצאות שלהם מפוזרות בהתאם לסעיפים לפרקים שבהם זה נמצא. אז בין היתר ציינת לדוגמה את הסיורים המאונאים, זה חלק מאגרת השמירה. יש סעיפים שנמצאים באזור הביטחון, יש סעיפים שנמצאים במקומות אחרים. אם תרצי נוכל לשלוח לך את כל החלוקה, איפה הוא מוצא סעיפי, כל סעיפי אגרת השמירה.
כן, הייתי רוצה, כי אתה יודע שאגרת השמירה היא מוגבלת לביטחון.
אני יודע. הכל בהתאם למה שמשרד הפנים אישר לנו היסטורית להוציא בזמנו. כל בתם לזה. אנחנו מדי כמה שנים עוברים ביקורת, הביקורת האחרונה עברה, הייתה לפני שנתיים או שלוש, והיא עברה בציון טוב. כלומר,
אתה תוכל להגיש למועצה את, את נתוני ההשוואה בין, בין ההכנסות ובין ההוצאות?
נוכל להעביר את זה. נוכל להעביר את זה למי שרוצה. כן,
אנחנו נרצה, תודה.
לגבי הכנסות השבחה, הן נכנסות לקרן הרשות ומוצאות בתקציב הפיתוח, הן לא נמצאות בתקציב הרגיל.
איך? לא הבנתי מה.
הכנסות של השבחה נכנסות לקרן הרשות, ומהן משוחררים תברים בתקציב הפיתוח, הן לא נכנסים לתקציב הרגיל.
אז אני אשמח לקבל את קרן הרשות בצורה מפורטת.
הראה לך ראש המהיר השנה.
אני רואה את זה, אני רוצה לקבל את זה מפורט, מה שייך לקרן הרשות שקשור להשבחה, מה שייך לתרומות שנותנים. אתה יודע, קרן הרשות יש בה הרבה סכומים אחרים חוץ מהשבחה.
אין שום בעיה, אפשר לעשות גם את ההפרדה הזאת. לגבי שכונות ותיקות, השכן שיושב לידך, תשאלי אותו שם, זה פרויקט מיזם שלו, הוא יוכל לתת לך הסברים מדויקים, אבל זו יחידה חדשה שמוקמת עם המון פעילות לטובת השכונות הוותיקות. הפרטים מצויים
בשכונות. ונראה לך שזה הסכום שמסיק לשכונות הוותיקות? מה הוא יעשה עם הסכום הזה? לא הבנתי. בוא תסביר לי. תסביר לי מה עם הסכום הזה
שעשה לשכונות הוותיקות. היה אפס גדל, ומוקמת גם יחידה נוסף שתתפיל
את העניין. זאת אומרת, הקטע הזה הולך רק להקמת היחידה.
אז את מלינה גם על משהו שעד היום לא היה ופתאום מקבל תאוצה, אז אני לא יודע.
אני, עד כמה שקמתי
כאן, אני עונה את התשובות שלי, אחרי זה תנצחי מי שצריך לצורך.
אז אני כן.
לגבי תזמורת אנדלוסית, זה עבר לסעיף התמיכות, בהתאם לאישורים שהמועצה אישרה פה. לגבי תור הזהב, זה גם נמצא
בתמיכות. מה שאומר שזה ייכנס לפיוט ושירה של מוטי מלכה.
נכון, זה ייכנס לפיוט ושירה.
הבנתי.
תור הזהב גם מופעל על ידי פיוט ושירה.
שזה גם לא
לגבי פיוט. לגבי הנוער, מה שאת רואה זה ביצוע חצי שנתי, הנוער יקבל את כל התקציבים, הוצאנו את כל התקציבים שלו השנה. הנוער מקבל מקבל שדרוג משמעותי השנה בתקציבים, הוא עולה בסך הכל, ולכן זה אחד הנושאים שבסדרי עדיפויות השתנה וגדל בהתאם. החזקת מגרשי כדורגל זה לא רק מגרש י"א, אצטדיון י"א, זה גם מגרשי האימונים השונים.
ישנם כמה סעיפים אתה שם?
לא, אבל זה כמה סעיפים, כי יש שם גם הרכי שכר, אז אתה מפורק לך לכמה וכמה סעיפים, אבל ברמת העיקרים זה שניים, שלושה סעיפים בפעולות, וכמה סעיפים
בעבר.
אבל בסך הכל זה גם...
אבל תן לי לדבר מה קורה עם האצטדיון י"א, עם כל מה שאז השקענו, איזה 2 מיליון שקל, אם אני זוכרת.
אצטדיון י"א ימשיך לפעול.
והאם אנחנו ממשיכים להשקיע שם, כשאנחנו יודעים שאוטוטו זה...
אצטדיון י"א ימשיך לפעול, עד אשר אנחנו בעצם נקים, נדע שהאצטדיון החדש עומד לקום. בינתיים, על מנת שיתאפשרו בו משחקים, אחת לשנה אנחנו נדרשים לעשות בו כל מיני התאמות לפי דרישות של משרד הכלכלה, ואנחנו מבצעים אותם בהתאם לדרישות משרד הכלכלה, כל מיני בשביל לעשות את הרישוי של של המקום הזה. לגבי צרכי, עוד הפעם, זה כל הסיפ, גם סיפי ההוצאה של הרווחה, כמו שאמרתי קודם, זה לפי ההודעות, לפי שישורים של המשרד, אני לא רוצה לחזור על זה. רזרבות, הכלל הוא לפי רשות התנאה, חייבים להעמיד 1% מסך התקציב כרזרבה, אז סך כל הרזרבה מסתכמת ב-18 מיליון שקל, אולי 18 מיליון שקל וקצת, אבל זה 1% מסך התקציב, וזה הכלל חייבים לעמוד בו.
אוקיי, אז אחרי שמענו תשובות הגזבר, אנחנו רוצים לאשר את תקציב עיריית אשדוד, את התקציב רגיל.
גבי, ברשותך, אני צריך לקרוא גם איזה נוסח.
את התוספות?
אני צריך להגדיר כמה אנחנו מאשרים וגם...
בבקשה.
אילן,
אתה רוצה להתפסק
את מה זה? כן.
ככה, סך, מאשרים את תקציב העירייה, התקציב הרגיל של העירייה לשנת 2020, שתקציב בבסיס יהיה 1,801,722,200 שקלים, מותנה, זה מותנה קלאסי שנה השנה, הוא, כלומר הכנסה מול הוצאה עומד בסך 18,335,000 שקלים, סך כל התקציב למועצה, שהמועצה מאשרת הוא 1,820,057,200, אני מאשר שהוא מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו והכנסות העירייה בשנים שקדמו לאותה שנת כספים בהתאמות הרלוונטיות. שחרור התקציב יעשה בהתאמה למימוש הכנסות בפועל.
אפשר לדעת מה שיניתם מפה? זה היה 1,818,000, מה הוספתם?
אנחנו חילקנו פה דפים עם התוספות.
אז אולי תתייחסו לדפים, אני לא קיבלתי דפים של פיתוח. מה שיש לי פה זה פיתוח.
לא, לא, יש לך שני דפים.
אוקיי, זה דף 2.
כן. אוקיי, כך אנחנו מאשרים את תקציב שוטף של עיריית אשדוד יחד עם הערות הגזבר והתוספת שהוספה. מי שבעד ירים את ידו. מי נמנע? מי נגד? 3. תודה, אנחנו בתקציב פיתוח של עיריית אשדוד שנת 2020. בבקשה.
יש לי שאלה לגזבר. אם אני לוקח את תקציב הפיתוח, אני לוקח את הסיכום, את ההערות לגבי כל סעיף וסעיף, אנחנו הערנו והתייחסנו בוועדת הכספים.
נכון.
ולכן אני לא רוצה לחזור על מה שדיברנו שם, יש את זה בפרוטוקול. אבל אם אני מסתכל כרגע על תקציב הפיתוח, יש את העמודה של הצעת תקציב לשנת 2020 ותקציב לשנים הבאות. עכשיו אני רוצה שהגזבר בבקשה יאשר לי שהצעת התקציב לשנת 2020 שמסתכמת ב1,212,000,000 שקל, 264 שקלים, ש-415 מיליון שקל זה מהקרן ומהמלוות, ו-596 מיליון שקל ממקורות חוץ, זה מדובר על תוכנית לביצוע ב-2020. כן או לא?
תודה. תודה.
כמו שראה גם ראש העיר בהשקפים שהוא הציג, תקציב הפיתוח הוא תקציב מותנה כולו. המשמעות היא שבעצם צריך לממש את מקורות ההכנסה שבתוכו, ואז אפשר לבצע אותו. אנחנו בדרך כלל מסתכלים על תקציב הפיתוח כתקציב רב שנתי, מתוך זה אנחנו שואפים לקבל את כל ההכנסות השונות מההשתתפויות השונות ממשרדי הממשלה, וגם שואפים גם כן לממן את מה שניתן בתוך קרנות הפיתוח והמלוות. בפועל, בדרך כלל, לא כל מה שאנחנו שואפים ורוצים באמת משתחרר, ומקבלים את ההרשאות השונות, ולכן בעצם התקציב, מחר הוא תקציב שהוא כולו מותנה, לכן הוא יוכל להיות, הוא לא יכול להיות משוחרר אם לא הגיע הרשאה שמאפשרת אותו. אז הוא מהווה מסגרת שבאה ברגע שהתממש את מקור ההכנסה, מתממש מקור ההכנסה, אפשר להפעיל אותו.
עודד, ברור לי שתקציב פיתוח הוא תקציב רב שנתי, בשביל זה כשבונים את התקציב, אז יש הצעת תקציב לשנת 2020, ויש הצעת תקציב לשנים הבאות. זאת אומרת, מה אתה מתכנן ב-2020, ומה אתה מתכנן ב-2021 ומעלה. האם מהבחינה הזאת שאתה כותב, אני מתכנן לבצע בשנת 2020 מיליארד ו-12 מיליון שקלים, הכוונה שאתה הולך לבצע מיליארד ו-12 מיליון שקלים בשנת 2020? כן או לא? זה מה שאני שואל.
אם יתממשו כל ההכנסות, אז אחרים ישוחררו כל התקציבים האלו. אם לא יתממשו כל ההכנסות, אז ישור...
עודד, למה אתה מתפתל? למה אתה מתפתל?
כן? יופי. תודה רבה.
בבקשה.
מכיוון שאנחנו יודעים, אם אתה מתכנן קודם כל לבצע תקציב של ממקורות וממלוות של 415 מיליון שקל, זאת אומרת שאם אתה הולך לבצע את הפרויקטים האלה, אנחנו נצטרך לקחת מלוות נוספות בשנה הזאת של 415 מיליון שקל בשנת 2020, נכון או לא?
באופן תיאורטי, כן.
אז אנחנו קצת משנים את כל התמונה.
זה תיאורטי, הרי אתה שואל שאלה שהיא לשאלה תיאורטית.
לא התיאורטי.
אם, זה שאלות של אם.
קבי.
אם לא ישלמו, הרי גם אצלך בבית, אם לא ישלמו לך לקוחות, לא תוכל לשלם ארנונה. אותה שאלה.
כן, אז זה לא אותה שאלה. אני בא ואומר, הרי התקציב הזה הוא סתמי. ולמה הוא סתמי? אנחנו רואים את זה כבר במסגרת של 5-6 שנים, אפילו 8 שנים האחרונות, בין הביצוע...